אתם מאזינים
רונן ברגמן כבר ביקר בחייו בהרבה אזורי לחימה, אבל שום דבר לא הכין אותו למראות בזירת הטבח בבוצ'ה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
אנחנו נמצאים ליד כנסיית אנדרי פרובוזבני בכניסה לבוצ'ה. כאן אתמול נמצא קבר האחים הזה של, אומרים, אפילו יותר מ-65 גופות. אנחנו אומרים שחלק כבר הוצאו מכאן, חלק מחוסות, אבל עדיין דברים. נחסוך מכם את המראות.
כבר כמעט חודש שדוקטור רונן ברגמן, שליח ידיעות אחרונות וויינט באוקראינה, מסתובב ברחבי המדינה הבוערת יחד עם הצלם זיו קורן. השבוע הם הגיעו לבוצ'ה, הפרוור ליד קייב שהפך לזירת טבח אכזרי של הצבא הרוסי.
נדמה לי שאין משפט שיכול לתמצת את החוויה שלנו בדרך נכונה יותר ומדויקת יותר מהמשפט הזה, פשעים נגד האנושות.
בשיחה איתנו הוא מספר על המראות הנוראים של בתים הרוסים וגופות מוטלות בקברי אחים. ההיסטוריה שנכתבת לו מול העיניים, האישה שהזכירה לו את סבתא, והערס בגן הילדים ששבר איש קשוח כמוהו. היי רונן.
אהלן סיוון, מה נשמע?
אנחנו ככה עושים את השיחה הזאת בשעת לילה מאוחרת. ספר לנו קצת גם על הזמן שלך בימים האחרונים, בשבועות האחרונים שאתה נמצא באוקראינה תחת אש המלחמה, והיום כל זה מגיע לשיא כשאתה מגיע לעירה בוצ'ה שעברה טבח ואתה רואה שם את ההרס הרב.
כן, זיו קורן, שהוא גם חבר וגם השותף המושלם לסוג כזה של מסע, וגם גאון, אני, הנשת מצלמה שלו היא כמו מכחול לדק כזה של רב אמן צייר כזה שיודע להביא את המציאות כמו שהיא. אנחנו כל פעם אומרים אחד לשני שזה לא יכול להיות יותר עוצמתי, מיום ליום, זה לא יכול להיות יותר נורא, זה לא יכול להיות יותר חזק, זה לא יכול להיות יותר דרמטי, זה לא יכול להיות יותר הזוי, זה לא יכול להיות יותר לא יאומן. וכל פעם אנחנו בצער, כלומר בשמחה, כעיתונאים שאנחנו נמצאים כדי לתעד את הדברים האלה, אבל בצער גדול, כי זאת שמציאות באמת מזעזעת, כל פעם אנחנו מתבדים, כי כל פעם יש עוד זי ועוד סצנות נוראיות, זה רק הולך וגובר, זה גם בסך הכל דבר, יש לזה סיבה טכנית, גם כי אנחנו מצליחים להעמיק את הקשרים שלנו באוקראינה, וככה להצטרף ליחידות לוחמות, יותר לתוך עומק הקווים, לעומק הלחימה, לאזורים המבודדים והנצורים, וגם כי האוקראינים בשבוע האחרון אכלו שורה של הישגים שהם גם צבאיים, אבל גם סמליים בשחרור, בתפיסתם של אזורים שנכבשו, והשחרור הזה מאפשר להם לבדוק ולחשוף את פשעי המלחמה וההרס הנורא.
אנחנו על ה-highway M06, תשימו לב אגב שהנתיב הזה סגור כי יש שם טנקים שרופים, ולכן אנחנו בעצם נוסעים נגד הכיוון. אמבולנס, באמצע הדרך הזאת, צלפים רוסים פגעו בשמשה שלו, כנראה הרגו את הנהג, אנחנו לא יודעים, כל פה מחורר, האמבולנס פשוט עומד כאן באמצע הכביש, רכב הצלה, והם ירו כדי להרוג.
בכניסה הקודמת שלנו לאזורי הלחימה, ממש לקווים התוחמים בין הרוסים לאוקראינים, אנחנו הגענו עד פאתי בוצ'ה, זה היה יחד עם אחת מיחידות המיוחדות של הצבא האוקראיני שנלחמה ובעצם עסקה בשחרור אירפין, ואז הגענו עד הפאתים לפני 3 ימים והרוסים עוד התבצרו בבוצ'ה, ואז הם נסוגו, וגם בוצ'ה אבל אפילו יותר ממנה, הרוסים נמצאים היום כבר 60-70 קילומטר מקייב, זהו ניצחון גדול מאוד לאוקראינים, אני חושב ש המשימה שהם הציבו לעצמם בהתחלה, הראשונה, הכי חשובה הזאת, שהייתה אמורה מבחינתם להכריע את גורל הלחימה שתכבוש את קייב, נראה לי שהיא הפכה באמת באופן מוחלט לבלתי אפשרית מבחינתם.
אנחנו בכניסה לאירפין ובוצ'ה, זה איש אחד, קשיש, שפשוט נסע על האופניים שלו, ירוגו.
בוצ'ה היא פרוור, היא אחת מערי הלוויין של קייב, עיר, יחד עם אירפין, מכובדת, עם מין סוג כזה של פרוור יוקרתי, משפחות צעירות, בדרך כלל עם הרבה כסף, ולא נשאר ממנה כלום. היא פשוט, היא הושמדה, היא הוחרבה. הרוסים, בניגוד לאזורים נניח בשכונות בקייב, שהם הפציצו אותם אבל מרחוק ומעולם לא שלטו עליהם, על אירפין ועל בוצ'ה הם השתלטו, הם שלטו וכבשו את המקומות האלה במשך כשלושה שבועות, ואין שם בית שלא נפגע, רובם הרוסים לגמרי, שרופים לגמרי, וכל הרחובות עיסה מבחילה כזאת של שאריות בתים ובטון וברזלים בקופפים בכל מיני צורות, וגופות וחלקי גופות וזכוכיות בצעצועי ילדים וחלקי רעיתים, והמון המון המון פגרים של רכבים רוסים, גם רכבי מטען צבאיים שמובילים אספקה, ובעיקר אין סוף שלדים של רכב קרבי משוריין, נגמשים מכל מיני סוגים וטנקים, שפשוט הם חלקם חטפו אש כל כך גדולה והתפוצצו בהדף כל כך גדול, שכשמסתכלים עליהם לא בטוח, לרגע לא בטוח מה אנחנו רואים בעצם, כי לפעמים טנק T-80 רוסי, פשוט התפוצץ לשלושה חלקים, יש את הצריח בצד אחד, והטובה, גוף הטנק פשוט התבקע לשני חלקים, העוצמה של הפיצוץ והשריפה שבה אחריו, כל כך גדולה שמהטנקיסטי כמעט לא נשאר כלום, בדרך כלל הנעליים שאפו מחוץ לטנק, אז זה מה שראינו, ראינו את זה, גופות של אזרחים, מכוניות אזרחיות של תושבי בוצ'ה שחטפו אש, מכונית לא מגן שחטפה איזה פגז, פשוט התרסקה לגמרי, בפנים יש רק, שאני אחסוך מכם את התיאוריה הפלסטיים, אבל חלקי גופות ומכונית אחרת שהניפה דגל לבן, וזה לא עזר למי שישב בה, כי גם היא פוצצה, באמת מראות מזעזעים, זה נראה כמו איזה הסרטים או התמונות האלה של העיירות באירופה חרבות אחרי מלחמת העולם השנייה, רק שעכשיו פה שעושים כזה צובעים סרטים. אין מילים, ישבתי וכתבתי הערב לידיעות אחרונות את הטקסט של מחר, וחיפשתי את המילים שבווליום הנכון של המקלדת, שידעו להביע את מה שראינו.
וזו לא המלחמה הראשונה שאתה מסקר מן הסתם, שנים שאתה עוסק בתחום הזה, דמיינת שתראה מראות כאלה קשים כשטסת לאוקראינה?
לא העליתי על דעתי, וגם זיו אומר, והוא היה וראה עוד יותר ממני בתחומים האלה, שהוא לא ראה אף פעם דבר כזה, זאת אומרת לראות בית הרוס, כמובן, בוודאי, ולראות איזה אזור שחטף הפגזה, בוודאי, זה הרי אנחנו מכירים מהמראות שלנו, אבל לחשוב שבאירופה, של 2022, אנחנו נראה את המראות האלה של קרב שריון בשריון, שזה לא סיפורי גבורה ממלחמת יום כיפור של אחד מוותיקי הקרבות, ולא השלדים האלה שעוד נמצאים שם ברמת הגולן. זה עכשיו קרה, אנחנו מגיעים לשם שהטנקים עוד בוערים, שהגופות עוד שרופות, ואנחנו מניחים, זה ריח, אגב, הריח ברחובות בוצ'ה, זה סירחון איום ונורא. מי אלה על דעתו שדבר כזה בכלל יכול לקרות? ששכונות שלמות פשוט נמחקו. אנחנו היינו באחד הרחובות הראשיים של בוצ'ה, שמוטלים בו, אני לא יודע, אולי 30, אולי 40 כלי רכב וטנקים ונגבשים רוסים, אחד אחרי השני, מפוצצים לגמרי. היה שם איזה קרב שאפשר לנסות לעלות על הדעת את העוצמה והנוראיות שלו, וכמובן שהקרב הזה כולל בתוכו, בתוך עוצמת האש, בשני הצדדים כמובן, את כל הבתים שהיו שם. הם פשוט חרבים, הם נשרפו, הם נהרסו, הם פוצצו לכל עבר.
אני מצלם זה. מה אתה חושב שאתה מצלם את זה?
שכונת וילות. לא נשאר פה כלום. זה פשוט לא יאמן. כמה הרס, כמה מוות. בשביל מה? פשוט רואה.
כמה חיים בכל בית כזה, אפילו אלה שלא נהרגו ונגמר להם החיים. גם אדם שיצא שלם בגופו, הרי זה לא, מה יהיה לו אחרי זה?
אני מילים את היום.
לא העלינו על דעתנו, העולם לא העלה על דעתו. אולי פוטין העלה על דעתו שזאת הייתה התוכנית שלו, ואגב, צריך להגיד, אנחנו חכמים בדיעבד ומופתעים וכאלה, אבל אם אנחנו הולכים, העירה את זה, התובעת הכללית של אוקראינה, שפרסמנו רעיון בלעדי איתה בשבעה ימים בגיליון האחרון, היא אומרת, העולם, אתם, כולנו, לא שמנו לב, שזאת הייתה השיטה של פוטין במקומות אחרים, הרי הרס כזה הוא הביא גם על גרוזדים, וגם על גורגיה, וגם על סוריה, וגם בדמבס, וגם בקרים, הרי זאת הייתה הטקטיקה שלו, פשוט העולם לא עצר אותו, אז הוא המשיך, והוא חשב שזה יצליח לו.
אנחנו באמצע בוצ'ה, ותראו את את הסדרה, בלתי נגמרת. אני הולך בזהירות לא לדרוך פה על איזה נפלים, יש פה הרבה מאוד. יש פה אפילו בן אדם אחד שהתחיל עכשיו את העבודות הפינוי.
בין כל ההרס והמוות שם בבוצ'ה, נותרה איזושהי נפש חיה?
האמת שראינו אנשים חוזרים, חלק מהם איזה מניסיון סיזיפי, קצת מוזר בתוך המציאות הזאת, לנקות את הכניסה לבית זה שכבות, אפשר לתאר את הכמות של שברי זכוכית ובטון וגופות ורסיסים, הכל פה, אגב, הכל פה זרוע בנפלים, חלקם עדיין לא התפוצצו, אתה צריך בכל צעד שאתה עושה לוודא שאתה לא דורך על משהו, ובכל מטר מרובע יש פה עשרות כאלה, רסיסים ונפלים ופגזים כאלה ונימונים כאלה, ואחד עומד, אנשים עומדים ליד הבית, ומנסים עם התתק, קצת לנקות איזה מטר, שזה באמת מצד אחד חסר טעם, חסר היגיון, אבל יכול להיות שבהשפעה הפסיכולוגית של לנסות לחזור לשגרה, ראיתי גם כמה אנשים שחזרו, ניסו לאתר את בעל החיים שלהם, כי רבים לקחו, זאת המשבר הפליטים הראשון בהיסטוריה, שפליטים, רוב הפליטים נודדים או יוצאים לפליטות עם בעל החיים שלהם, חתולים או כלבים.
תראו את החתולים המתוקים האלה. תראו כמה יש פה.
אבל חלק לא, ויש שם להקות של כלבים שמחפשים אוכל ומים. אנחנו רואים את זה בכל מקום שהגענו. חלק מהאנשים שחזרו מחפשים את בעל החיים שהם איבדו, חלק מנסה להציל משהו מהבית, אבל תראו, חלק גדול מהבתים האלה, אין מה לעשות, זאת אומרת, אי אפשר לשקם אותם. צריך להרוס שם ולבנות הכל מחדש, כמובן, עוד בלי שהתחלתי לדבר על הנזק העצום שנגרם, גם לאלה שלא נפצעו פיזית. החיים שלהם נגמרו, זה לא, הם לא יחזרו אף פעם למה שזה היה. המלחמה הזאת בראה מחדש, אני חושב, את האומה האוקראינית, ובעיקר הראתה לעולם מה האוקראינים שווים, אבל ייקח להם הרבה מאוד זמן מלהשתקם מהזוועה הזאת, ממכונת ההרס והמוות וההשמדה הרוסית, פשעים נגד האנושות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי. מתנה שנשמרת לדורות.
אם אתה יודע, טילים כמו טומאהאוק אמריקאי, יש להם קליבר ואיסקנדר. אז הם פיצצו את כל הבסיס הצבאי פה ואת הבניינים שליד, כי יש פה בסיס של נשיונל גארד, של אוקראינים, ממש צפוף לשדה תעופה. אז הם פיצצו את הבסיס, למרות שבבסיס הזה היה רק 20% מהלוחמים,
אחד מהחיילים שאתה הצטוותת אליהם זה ניקולאי, שהוא היה בעבר קצין ישראלי והיום הוא חייל בצבא אוקראינה.
תגיד, ההכשרה בגבעתי עזרה לך?
זה היה לפני 20 שנה, כי אני המשכתי להתאמן כל הזמן בזה. זה לא עבודה שלי. לא להילחם. חזרתי לחיות באוקראינה ב-2013, עבדתי באפריקה איזה חצי שנה, ואז חזרתי לקייב לגור פה. לא חזרתי להילחם. להילחם אנחנו צריכים בגלל שהם באו לבית שלנו לנקות אותנו ולהרוג אותנו ו-denazify Ukraine, אוקיי?
דיברת איתו, איך זה היה עבורו לראות גופות של אזרחים מהעם שלו זרוקות אזוקות בתוך קבר אחים?
קודם כל הופתענו שאנחנו ככה ניסינו דרכנו באנגלית, ואז הוא אמר, עזבו אתכם, אני אדבר עברית, הכל בסדר. ואז התברר שהוא עלה בגיל 15.5 עם אבא שלו מלביב או לבוב, והשתקע בהרצליה, והיה קצין בגבעת, ואחר כך נסיבות חייו, עסקים, הובילו אותו חזרה לגור בקייב. והוא, בניגוד להרבה אחרים, לא הולך עכשיו על המשמעת הקפטנית של ביטחון שדה שהאוקראיני מנהיג, הוא הופיע בתמונתו ובשמו.
תקשיב לכל מיני זה.
תגיד, אתה שונא רוסים?
אני שונא רוסים? אני לא שנאתי רוסים אף פעם, אני תמיד הייתי בעד רוסים לפני שהם התחילו להתנהג ככה.
אבל השאלה, אתה מאשים את פוטין וחבורה קרובה אליו או את כל הרוסים?
אני מאשים את כל...
שאלתי אותו, אתה שונא את הרוסים? תראה, אני לא, לפחות לא שנאתי אותם עד עכשיו. אבל כל רוסי, כל חייל רוסי, שכף רק לא דורכת על אדמת אוקראינה, צריך לדעת שככה הוא יגמור. ככה הוא יגמור, והוא מצביע על הגופות של החיילים הרוסים שמוטלים מסביבנו. והוא אומר, תראה איזה ארץ, זה דפוק, ומשתמש במילים דפוק, ואידיוטי, הזוי ומטורף. הוא מוביל אותנו לאחד מהטנקים שלידו, מוטלת גופה של חייל רוסי, ליד הגופה בקבוק וודקה. וזה ראינו אגב בהמון מקומות שבהם ראינו ריכוזי כוחות, נקודות פגישה של רוסים, במפקדה שלהם בלב בוצ'ה, יש שם כמויות מאוד גדולות של אלכוהול. זה נדמה לי עדות על מצבו של הצבא הרוסי והמורל של החיילים שמזקקים לאלכוהול כדי להמשיך. ולמרות שהגופה הזאת הושחתה מאוד ונפגעה והושלחה אל מחוץ לטנק, רואים על הגופה, על פרי פניו של החייל הזה, האמת שהוא בא מהמזרח הרחוק. הוא אומר, אתה רואה, אלה קוראים להם בורת, בורת זה אנשים שבאו במזרח הרחוק, הוא אומר, אלה הגיעו 6,000 קילומטר, כדי לעשות מה שהרוסים אומרים, דנאציפיקציה, ולמי לי, אני ששירתתי בצבא ההגנה לישראל, שאני יהודי, שאני פועל תחת הוראותיו של נשיא יהודי, שיש פה חברים איתי שמשרתים בקומנדו המשטרתי, זה המקום שהוא שייך אליו, שהם יהודים, שאני מוביל אתכם יהודים כדי להראות את הגופה של זה, שהאיש הזה בא כדי לעשות לי תהליך של דנאציפיקציה, הרי זה הזוי.
ניקולאי, אתה רואה את זה, זה העם שלך, מה אתה חושב?
אני חושב שהם נאצים, מה אפשר לחשוב? זה מה שקרה במלחמת העולם השנייה, זה מה שהם עשו לפני, זה מה שהם היו עושים כל הזמן. כל הזמן שהם היו יוצאים איפשהו, הם היו הורגים את כל מי שהם עצרו. זה כמו שהNKVD...
הוא אומר, הרוסים חשבו שהם מכירים אותנו, שהם השקיעו כאן באמת כמות מאוד גדולה של מודיעין, בכסף בגיוס סוכנים ובאיסוף מידע ובגיוס של כל מיני גורמים פוליטיים, תמורת שוחד שיעזרו להם. והם היו בטוחים שהם יגיעו ו... תוך זמן קצר נמטיר עליו אורז ונגיש להם פרחי, ושלפחות 25% מהאוקראינים רוצים להשתחרר מהשלטון הנאצי, כביכול נאצי הזה. והם התחילו לראות על אזרחים ולראות על בניינים ולהפעיל ארטילריה על דירות ומבני הגורים, ומה שהם יצרו זה, הוא קרא לזה total resistance, ופשוט גרמו לעם האוקראיני לקטול אותם ולהרוג אותם, ולגרום להם לסגת בבושת פנים.
אנחנו בלב בוצ'ה, זה בניין מגורים עם חטא, עם יציאה לשאר השכונה. וגם ילדים, כאן משחקים ילדים באמצע שלו, פגיעה ישירה כאן באמצע. אין לנו נתונים כרגע על כמה נהרגו כאן, אבל הרבה אנשים בעצם חיים מהתופס הזה. תראו, צעצועים, גדים.
אחד הסרטונים ששלחת לנו שאתה וזיו קורן מגיעים לגן ילדים שהופגז ולא הצלחת לעצור את הדמעות באותו רגע.
כן, ואני באמת שאני עדיין מתלבט פה. אני מתלבט כי זה רגע באמת ש... אני אגיד ברח לי. הגענו, ראינו בית אחד שחטף, בית מגורים שנראה די חדש, אולי אפילו חדש לגמרי, חוץ מזה שהוא היה הרוס לגמרי, בצורה של חטא עם יציאה אחת לרחוב, ובחצר הפנימית שהחטא הזאת יצרה, היה גן ילדים, כלומר גן משחקים לילדים, שגם הוא נהרס לגמרי, בתוכו הצעצועים של הזעתותים. כשהגענו לשם, אולי בגלל העניין הזה של הילדים, הזיב רק חזר על משפט אחד. פשעים נגד האנושות. פשעים נגד האנושות. נדמה לי שאין משפט שיכול לתמצת את החוויה שלנו בדרך נכונה יותר ומדויקת יותר מהמשפט הזה, פשעים נגד האנושות. יש משהו במלחמה הזאת, בפרשה הזאת, בסיקור הזה, בסיפור הזה, שנוגע לי יותר מכל דבר אחר שעשיתי בחיי. גם כי זה באמת בעיניי, כהיסטוריון, אני אומר, זה האירוע ההיסטורי הכי חשוב, זה סוף מלחמת העולם השנייה. כבר עכשיו אנחנו יודעים שתהיה לזה השפעה דרמטית על ההיסטוריה של האנושות, למה שקרה פה. זה כאילו אני הולך בתל אביב, זה אנשים, זה כאילו המשפחה שלי, המשפחה של אמא שלי ממוצ'אץ', זה עיר ליד לבוב. אנחנו היינו בלבוב ותיעדנו, זיו קורן ואני, את הפליטים בתחנה המרכזית, ואני שנייה הייתי בטוח שאני רואה את סבתא שלי. זה החיים שלנו, שאני מרגיש כאילו זה חלק ממני, וזה כל כך נוגע. אני חושב גם שבפעם הראשונה, מאז סוף מלחמת העולם השנייה, רוב האנושות רואה כאן הבדלה מאוד מאוד חדה וברורה בין טוב לרע.
אני אשאל אותך לסיום, איך אוקראינה תיראה ביום שאחרי המלחמה?
אז אמרתי קודם, אני חושב שיש כאן יצירה, את הולדתה מחדש של האומה האוקראינית. אני לא בטוח שהם בעצמם ידעו עד כמה הם יכולים להיות מאוחדים, יעילים, גמישים, להפוך אומה, בסך הכל מדינה דמוקרטית עם בעיות לא פשוטות של שחיתות, הון ושלטון, תוך זמן מאוד קצר לעבוד תחת שלטון צבאי מרצון, לא כי כפו את זה עליהם, משמעת פלדה, נכונות מוחלטת לתרום, בסירות מוחלטת למטרה עד המוות, ויכולת למצות מפוטנציאל צבאי מאוד קטן בהתחלה, כי הרי כולם היו בטוחים, כל העולם היה בטוח, שהרוסים ינצחו פה תוך יומיים שלושה, והאוקראינים, אני חושב שעוד התפרסם, שהם התכוננו בחשאי למערכה הזאת, הם לא סיפרו, זלנסקי הפעיל את כישורי המשחק שלו עד הרגע האחרון, ולהגיד, אני בכלל לא חושב שהם יפלשו, ולא נראה לי, וזה יטעה את הרוסים, זה גם יטעה את העם שלו, לא ייכנס לפניקה. אז אני חושב שכל אלה הפתיעו אפילו את האוקראינים על עצמם. אנחנו בווישב, כפר קטן, עיירה, דרומית מערבית מקייב, ומה שנמצא מאחוריי היה פעם בית התרבות של העיירה, עד שבשלישי למרץ פגע פה טיל, והחריב אותו עד היסוד, אחר כך פה באזור פגעו עוד שתי פצצות של חצי טון כל אחת. אתם יכולים לראות את התוצאות. ועוד ליד גן ילדים כאן, פצצה גדולה שלא התפוצצה.
הצד השני זה שזאת מדינה עם הרס עצום. אנחנו נסענו עכשיו, אחרי שיצאנו מבוצ'ה, נסענו לכיוון הגבול, ובדרך עצרנו בכמה עיירות, ובכולם יש ממדים של הרס. עכשיו, זה לא ערים ערי לוויין, וזה לא ערים שמובילות לקייב, וזה פשוט עיירות קטנות, שכל אחת מהן חטפה טילים וחטפה פצצות, ו... חלקים מהם מושמדו. אז קודם כל ההרס, הדבר השני זה כמובן הפגיעה הקשה בחיי אדם ובחיי אלה שנותרו בנפש שלהם והטראומות. ויש פה עוד דבר אחד, זה שמדינה שגויסה למלחמה כמעט בהכרח נוקטת גם כלפי עצמה באמצעים שהם לא כל כך דמוקרטיים. תראו, הם הקימו כאן עם מיליציה אזרחית מאוד מאוד גדולה שנקראת The Territorial Defenders, מגיני הטריטוריה. עכשיו, האנשים האלה שבאמת הם חלק מסוד הניצחון, אבל בסיטואציה הזאת קשה לי לראות אותם ברצון מחזירים את הנשק ביום שאחרי. באופן כאילו לגיטימי ומובן לגמרי, הם יגידו, רגע, למה שאני אחזיר את הטיל ג'וולין? אני צריך שהוא יהיה בבית, פעם הבאה שהם יפלשו. זאת סכנה מאוד גדולה למדינה שבאמת רוצה להיות דמוקרטית, ולהראות לרוסים, אתם נשארתם מאחור עם הפוטין הזה שלכם, אנחנו התקדמנו, אנחנו מדינה דמוקרטית, בגלל זה אנחנו ניצחנו אתכם, אבל קודם כל הם צריכים לנצח.
כן, אנחנו נקווה שזה יגיע מהר ככל שניתן.
זה יגיע, השאלה היא רק כמה אנשים יהרגו באמצע.
בהחלט. רונן ברגמן, תודה רבה ששיתפת אותנו ותשמרו על עצמכם.
תודה סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לשני פרקים נוספים בהם סיפרו שליחנו לאוקראינה על המלחמה בעיניים שלהם. חפשו את הפרקים עם רון בן ישי וזיו קורן. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, פודקאסט להמונים. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסט עם אורון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.